ברצוננו לעסוק בסדרה קצרה זו בתפילות ראש השנה ויום הכיפורים. נפתח בתפילות ראש השנה כמובן, אך לפני שהתייחס לטקסט עצמו, נעמוד על תופעה בדבר שינוי התפילה בשנים האחרונות. כל אדם לוקח לעצמו מחזור שנתפס בימינו, לעומת מחזורים קודמים, גם מיד הבדל משמעותי ביניהם. יותר נכון, יוכל אפילו לראות תהליך הדרגתי. במחזורים לפני 100-200 שנה, הודפסו הפיוטים בעוד גדולה, בולטת, לא פחות, אם לא יותר, מאשר שער התפילה. לעומת זאת, במחזורים הרגילים במקומותינו, בילדותי, הפיוטים, ברובם הגדול הודפסו באותיות קטנות. אלו שעדיין נאמרו, והם היו מיעוט, הודפסו באותיות גדולות, ואילו רובה דרובה של הפיוטים שנאמרו מדי דורות, הודפסו באותיות קטנות, וכמובן שדלגו עליהם. לא עברו עוד כמה שנים, וכבר הוחלט מדוע להכביד המתפלל, והפיוטים הועלמו או הועברו לסוף המחזור. המשווה מחזור מלפני כאמור 100-200 שנה למחזור רבה שיצא לפני כ-40-50 שנה לרינת ישראל וקורן, יראה מיד את התהליך הזה, איך שהפיוטים הולכים ונדחקים יותר ויותר לשוליים. בד בבד, תפילה בלחש הופכת ותופסת מקום משמעותי יותר. בעולם הישיבות, בוודאי שכך הם פני הדברים, בה מעריכים בלחש עריכות רבה ביותר, אך ככלל, גם בעולם הבלבטי, לא ישיבתי, מקומה שתפילה בלחש הופכת ותופס מרכז הבמה, ככל שלמה פיוטים הולך ונדחק לשוליים. תופעה הזאת, יש כמובן הסבר הנעוץ גם במציאות ההיסטורית, דהיינו היכולת לתת בידי אדם בן ימינו מחזור וסידור במחיר סביר, הוא לא תיכה מרובה מצד אחד, מצד שני לצפות שהוא ידע לקרוא ממנו. שהוא האלפבטיות כמובן גבוה יותר היום אשר בעבר, והמחזורים ניתנים לדפס בדפוס אופסט, בדפוס צילום, בדפוס ממוחשב, בעוד שברחוק יותר כמובן נאלצו לעתיקה מחומרים יקרים, שכבר לא לדבר על תכרה העצומה בהעתקת כתבי היד. וממילא ברור שמה שפעם היה יכולת ואפשרות לתת רק בידי חזן, היום ניתן ללא תכרה או הוצאה מרובה לתת בידי כל אחד. כשם שבארץ ישראל כל אדם יכול לקנות אתרוג במחיר סביר, ביותו גר בתקופה עם רווחה כלכלית ובאקלים טרופי, לעומת אבותיו ועוד אבותיו בחול שגרו באקלים שלא אפשר להצמיח אתרוגים והיה צריך להביא מרחוק, ובתקופה שתחבורה וגידוי מסובכים יותר היו מאוד יקרים, ובימינו הדבר נפוץ, כך גם המחזורים. כל זה כמובן נכון, אך ענייננו כאן לא יותר תהליכים היסטוריים בלבד, אלא מאוד לחוויית התפילה והמחשבה שמאחורי חוויה זו. ובכן, עולם התפילות שלנו היום, שבו כמו פיוטים הולכים מדחקים לשוליים, משקף לא רק שינויים כלכליים וחברתיים, שכן כן שינוי רוחני. ודרך השנב הזה נוכל להתייחס לשאלות יותר משמעותיות לתפילת ראש השנה ויום הכיפורים בכלל. אמרת הפיוט מוקדה הוא שליח הציבור. שליח הציבור אומר, חלקים נכבדים רק הוא אומר, והקהל עונה, מקשיב ותו לא. ומוקד האמירה, הציבור ושליחו ולא היחיד. תפילה בלחש לעומת זאת, המצב כמובן הפוך. במוקד התפילה, היחיד. כל הכל אומר בלחש, אין זיקה באחד לשני, איש לא מוציא את חברו, כל אדם בינו לבין קונו. ומאחרת, חוויה הרבה יותר סובייקטיבית, חוויה הרבה יותר אישית, הביטוי הרגשי ואמוציונלי, שפשורים ליחיד, המבטא את רגשותיו האישיים, עניין הכל חזד השץ, שבו אדם אחד אמור לכלול בתוכו דרישותיהם וחוותיהם של אחרים, או יותר נכון, הוא מייצג אחרים, וממילא מעביר תכנים, והרבה פחות מכן, הרגשות. חתם סופר עמד לנקודה זו, בתשובה בדבר תפילה בכל לשון. כידוע, המשנה מסכת סוטה מתריעה בתפילה בכל לשון, אך חתם סופר בתשובה כותב שכל זה נכון אך ורק בעמידה בלחש, ולעומת זאת, תפילתו של שליח ציבור איננה יכולה להיות בכל לשון, נחייבת להיות אך ורק בעברית. הגיון אחרי זה ברור. התפילה בכל לשון מנומקת בגמרא בתור רחמי, ושפיכת שיח של אדם מתחנן ובוחר נפשו, אחר כמה נתבצע בכל לשון. בוכים בכל לשון שבעולם. לעומת זאת, תפילת שיח הציבור לטעמו איננו בכי, אלא תפילה פורמלית יותר. מוקדה במקום הקורבנות, להיות תחליף קורבן, מוקדה לשבח לעומם את הבורא, אך אין מוקדה הביטוי האישי, אין מוקדה הוא הטקס הציבורי, הצד הפורמלי והטקסי חשובים בו, הצד החוותי רגשי אינם. ממילא, כללי הטקס מכתיבים שטקס יאמר וייעשה בשפה העברית, וזאת לעומת תפילת שליח הציבור, התפילה בלחש, שעניינה כמו הביטוי האישי של האדם. מתוך נקודה זו, נעמוד על נקודה נוספת, עכשיו על הפיוט. פיוט איננו אך ורק עניין ציבורי לעומת ביטוי אישי. גם השפה שונים. שפת הפיוט קשה, מפותלת, מסובכת, בלשון האבן עזרא, בהתקפתו החזיתית על עולם הפיוט, הפיוט, הפייטנות של הקליל, רובי פיוטיו חידות ומשלים. ואזכיר מפיוטיו אחד, פה מביא דוגמה, לראי יקפיל וחודשים יכפיל, ליום זה פור יפיל מציון ימלוך, יש משם כך, שפרים כך, והוא מעיד על כך, שאיש באמת לא יודע את פירוש הדברים. ואז אמיר בן עזרא על תפיסות לא פייטניות, ולמה לא נלמד משלמה המלך, שלוח חכם אחריו כמוהו, והנה תפילתו שהתפלל מודעת, הוא יודע לשון הקודש הבין אותה, ואינן החידות ומשלים, וכן תפילתו של דניאל, והנה אלה לא התפלו כמדברים מבוארים, שהיו חכמים, אף כי המתפלל על אנשים רבים, וכולם אינם חכמים, וכן כל תפילה לחול ולקודש שתקנו הראשונים, אין בה חידות ומשלים. בגלל זה פה תוקף ותוקף בחריפות את הפייטנות, השפתה הקשה והמסובכת, וטוען בלעת שהתפילה חייבת להיות בשפה ברורה ומובנת. הסיבות לכך הן בחלקם קשורות בתפיסות ספרותיות ובתורת השיר, מה נחשב קיצה ספרותית יפה יותר, זו הכתובה בשפה ברורה ופשוטה, או זו המסובכת ומורכבת יותר. אבל מעבר לשאלה הספרותית, יש גם כן שאלה דתית. השפה הפשוטה והמתבקשת מאפשרת אדם לשפוך שיח. להתבטא בחופשיות, היא טובה ומועילה, והוא תפיסה שאומרת, רחמנה לי בבאי. האדם צריך להתבטא, לדבר בנינוחות ובטבעיות, שם כך דרושה שפה פשוטה. סלחנו אבינו כי חטאנו, מביע בצורה מצוינת את מה שבלבו של האדם. אבינו מלכנו חטאנו לפניך, מביע בביא פשוטה עוצמות רגשיות חזקות. וכן כל תפילות הנ"ל. וצדק אבן עזרא, שככל שתפילה פשוטה יותר, ככה עוצמות הרגשיות החברתיות עוברות טוב יותר. ניקח דוגמה אחרת, נחרד הדליקת קלה, פני שבת נקבלה. עוצמת התפילה הזאת, בין היתר תמונה, ביכולתה להביע רגשות מוכרות, בשפה פשוטה, מובנת וברורה. האדם והאישיות שקועים בעברת הרגש, ולא צריכים להשקיע מאמץ ומחשבה בהבנת המילים. ואין ספק שתפילה שבאה להיות השתפכות הרגש, עדיף לנו בהרבה רחמנה לי בבאי ותפילות הקבע ולא תפילות הפייטנים. מדוע אם כן הפייטנים כתבו כפי שכתבו? לא ספק, אין זה בגלל שמכך חשבו שדרך תבניות מורכבות ומשוכללות של א' ב' שנמשכים על פני עשרות בתים ותשרקים והקוסטריקונים וחזרות וחריזות מפותלות שבצורה כזאת אכן הנפש תשתפך טוב יותר. אלא הם רואו תפקידם כתפקיד אחר. תפקיד הפייטן, תפקיד המשורר, איננו בדווקא את ביטוי לירי לרגשותיו שהמתפלל, אלא לבנות מערכת משוכללת המפארת את הבורא, גם על ידי המילים וגם על ידי המבנה. בעניין מפואר, משוכלל, ברוקי, מלא איתורים, פרחים וציצים, איננו בהכרח עוזר למתפלל להתבטא טוב יותר, אבל מי שמתפללים אליו מוגשת תפילה מרשימה יותר, הרצון לשבח, ולפעמים אומרת מלך אחרי המלכים, בא לידי ביטוי בצורה אמנותית. כמובן, ניתן לטעון שעדיפה גם אמנות פשוטה יותר, קלאסית יותר, ברוקית פחות, אבל בתפיסה אמנותית, שבעד ציצים, פרחים, שקדים, גביעים וכדומה, מגמת הפיוטים, כאמור לפארת מלך וחי המלכים. וכן ברובם הגדול, אין הם באים לייצג בכך אותנו בפני מלך וחי המלכים, אלא באים לתאר אותו בפנינו, או לשמש עבורנו לתאר אותו, וזאת על מנת שמוד יותר גדלותו ורומותו. הגשת המנחה, השיר, התמונה, היצירה, הקדוש ברוך הוא, על מנת לפערו ולרוממו, היא בעצם מטרת הפיוטים הללו. וזה כמה מביא אותנו בפני שאלה יסודית ועקרונית. מה עיקר מגמתנו בתפילה? לשפוך שיח? לשוחח עם הקדוש ברוך הוא? או לגדל ורומם אותו? אולם הפייטנות יראת עיקר התפקיד לרומם ולגדל אותו. עולמנו אנו, יראת עיקר התפקיד לשוחח. תפילה לנקייתו בפני השם ישפוך שיחו. כי אדם משיח באוזן חברו מתרושם את חוות התפילה. המעבר אם כן, מעולם המרובה עם דגש על פיוטו של השליח ציבור, המשורר ומזמר, טקסטים מסובכים ומורכבים ליחיד המתפלל 18 בעריכות מגיב פחות פיוט משקף לא רק שוני כלכלי וחברתי אלא שוני בכל מגמת התפילה. ומכאן נוכל לעבור לנקודה נוספת, וזאת מה אנחנו מעמידים במוקד תפילת ראש השנה? רצוני לומר, בראש השנה משמשים במוקד היום שתי חוויות או שני נושאים מרכזיים. ראשון הגמרא, מסכת ראש השנה, אמרו לפני מלכויות כדי שתמלכוני עליכם, זיכרונות כדי שזיכרונכם לפני לטובה, ובמה בשופר. פרשו של דבר ששני עקרונות עומדים מוקד היום. אחד המלכות, זה יום בריאת העולם, יום שהמלכות בא לידי ביטוי, יצרתי חייבת לי, אומר ישעיהו לאדם, הדבר נכון בכלל הבריאה, וממילא זה יום מלכות, יום שתמליכוני עליכם, ומידך זה יום הזיכרון, שתהיה זיכרונכם לפני לטובה. יום שבו מעשה דם פקודתו, ועליות מצדי גבר, הכל נפקד ונזכר, זה יום המכונה עם הזיכרון, יום של לקיחת מעשה אדם בחשבון, זכרת הברית וזכרת המעשים, יום שבו אדם עובר לפניו כבן מרון ונידון. הזכירה, החיתות במעשים ובזכויות, מהווים מוקד אחד או קוטב אחד של היום, בעוד המלכות והעיקרון שני. כמובן שקיים קשר ביניהם, חוק של זיכרון, תהיה מלכות עם אמת הגמרא בראש השנה, המשפט נעשה על ידי הקדוש ברוך הוא המלך, והמלכות מכתיבה גם כן ביקורת ובדיקה בנעשה ברחבי הממלכה, אך בסופו של דבר מדובר בשני דברים. באחד, אנחנו מעמידים במוקד את הבורא ונשגבותו, ובשני את האדם ומעשיו. מזווית הזכירה, האדם בא להתחנן, לשפוך שיח, להכריש את תשובה, התפילה וצדקה מעבירים אותו רק גזירה, להתחנן שהוא יהיה בתוך אלו שעבירים אותו רק גזירה, לומר אבינו מלכנו, נעשה לנו צדקה וחסד, לומר כותבנו בספר חיים טובים, וכיוצא באלו. מזווית המלכות, אנחנו באים להכריז, מלוך הכל כולו בכבודך, ונעשה כל עוז בעיקריך, ובכן תן פחדך, מלך הכל הארץ, מקדש ישראל, וכן הלאה. שני עקרונות כמו קיימים, מופיעים בגמרא באותה סוגיה. עם זאת, יש את הדעת, גם על השאלה, איזה מהשניים במוקד או מרכזי יותר. למשל, נחלקו רבי יהודה הנשיא רבי, רבנו הקדוש, רבי שמעון גמליאל, בגמרא בראש השנה, לאיזה ברכה לצרף את ברכת קדושת היום. כידוע, בכל אחת מהחגים, אנו אומרים תפילת עמידה של שבע ברכות. שלוש ברכות ראשונות, שלוש אחרונות, ובאמצע ברכת קדושת היום. מה נעשה בראש השנה כאשר אמצע תפוס על ידי מלכויות זכרון ושופרות? לאיזה ברכה נצמיד את קדושת היום? נחלקו בכך התנאים. רבי יהודה הנשיא אומר, היכן אומרה עם מלכויות, כפי שמנהגנו כמובן. לעומת זאת, משום גמליאל אומר בגמרא בראש השנה דף ל"ב, שאומרה לא עם מלכויות, אלא עם הזיכרונות. ולמרות שהגמרא מציגה נימוקים צורניים ותבניתיים של התפילה, קשה שלא לראות בוויכוח הזה כוויכוח מהותי יותר לגבי מוקד היום. האם עיקר היום, המקום הנכון להזכיר בו את קדושתו, הוא בניין המלכות? או שמא דווקא מרכז היום זה הזכירה? האם בעברית אחרת, הם יחס הקדוש ברוך הוא לעולם, ליקום, או יחס האדם לקדוש ברוך הוא? איזה מהשניים נשים במוקד? מנהגנו מדבר, כמובן, שם את מרכז קדושת היום במלכות, וחתימה עם מלך הכל הארץ, מקדש ישראל, אך כמובן זה גם יום הזיכרון. אז הוא מלך הכל הארץ, אנחנו מקדשים את היום בברכת המלכויות, אחרי שמקדשים אותו הוא יום הזיכרון, וכזכור, התורה עצמה מדברת על שבתון זיכרון תורה. כך השאלה הזאת ניצבת פה במרכז תפילות ראש השנה. למיתו של דבר, השאלה הזאת אף בתפילה שבכל יום. האם עיקר התפילה זה הבקשה? או עיקר תפילה זה השבח וההודעה? או בלשון אחרת, עבודת השם באופן כללי. הרמב"ם ניסח בניסוח מפורסם את מבנה ה-18, ג' ראשונות שבח, אמצעות בקשה, אחרונות הודעה. וכמובן שמניסוח כזה אי אפשר לדעת אם הבקשה היא המוקד, שמסביבו השבח וההודעה כמעטפת, או שמא השבח וההודעה הם במרכז. בגמרא בברכות לעומת זאת, הנוסח איננו כמו הנוסח המימוני המוכר לנו, נוסח אחר. בגמרא בברכות דף ל"ד נאמר, ג' ראשונות כעבד שבא ניטול פרס מרבו. ג' אמצעיות כעבד המבקש פרס מרבו. ג' אחרונות כעבד שקיבל פרס מרבו ונפטר והולך לו. אמור מעטה, מניסוחה של הגמרא ברור לחלוטין שהבקשה במוקד התפילה. יתר מכן, נדמה שבנושא זה קיים ויכוח משמעותי בין הרמב״ם לבין הרמב״ן. הרמב״ם ראה את התפילה כמצווה מן התורה בכל יום, והגדיר אותה כעבודה שבלב, עבודת השם. הוא צרף אותה יחד עם ידיעת השם, אהבת השם, יראת השם, דבקות. כל הקבוצה הזו מופיעה ביחד בספר המצוות. והרמב"ם מורה את עיקר התפילה שם כעבודה, כתקשורת, כדו-שיח, שבו האדם פונה ועובד את הקדוש ברוך הוא כסוג של התמסרות ומחויבות. תפילה שבאה להתחנן, לבקש, צרכים, הרמב"ם מיקד בכל תעניות, לא בכל תפילה, בניסוחיו המפורסמים בפרקיו בכל תעניות, הוא מדבר שם שהמצווה היא ליצוק לפני השם בכל יצרה גדולה של תורה לציבור, מצוות עשה מהתורה לזעוק ולהריע בחצוצות לכל צורה של תורה לציבור, שבזמן שתבוא צרה ויזעקו ויריעו וידעו הכל שבגלל מעשה מרים הוא רע להם, וזהו שיגרום להסיר הצרה מאליהם. זאת אומרת, הרמב"ם רואה את התפילה והזעקה והחזרה בתשובה כבאים להסיר הצרה, וזהו מוקד תפילת התעניות. אך לא בהכרח מוקד תפילה, התפילה היומיומית. הרמב"ן לעומתו, שאיננו את התפילה כמצווה יומיומית, אכן טוען שהמצווה איננה, שהתפילה איננה עבור סוג של עבודה, את הפסוק עובדו בכל לבבכם, הוא מסביר בדרך אחרת. הרמב"ן מדגיש שכל משמעות התפילה, עניין התפילה חובה הוא ממידת חסד הבורא יתברך עלינו, ששומע ועונה בכל קוראינו אליו. חסד אלוקי שאדם יכול לבקש את צרכיו ולזכור להיענות. שומע ועונה. זאת אומרת, בעולמו של הרמב"ן, עיקר התפילה בקשה. עוד שברמב"ן התקבל הרושם שעיקר אין לו בקשה, אלא כאמור, עבודה הגלומה בתפילה, וממילא גם לא הפתעה שהניסוח התלמודי בדבר בקשת הפרס, הוא השיד שבח בקשה והודעה. כמו שאלה זו הופכת להיות שאלה משמעותית וקריטית לגבי ראש השנה. כאשר מצד אחד, עקרות מלכות בראש השנה אמור להיות עוד יותר משמעותי, היות שזה יום מלכות, וממילא לשבח, לפעמים אומרים להדר, להעלה, לקלס, להקים במלכותו, לשבח אותו כמלך מלכי המלכים, יש לו מקום מיוחד דווקא ביום זה. מאידך, העובדה שזה יום הדין, שספרי חיים וספרי מתים פתוחים, נותן משמעות יתרה בדווקא לפן התחינה והזעקה. כדאי לציין שמחרות זכרון ושופרות נאמרות לא רק בראש השנה, אלא גם בעת מלחמה. זאת אומרת, שתפילה מחרות זכרון ושופרות, או למען הדיוק, זכרון ושופרות, נאמרות כתפילת בקשה בעת צרה, בשעת מלחמה, ואם כן, לא קשה לגזור שגם בראש השנה הן נאמרות מאותה סיבה. שזו כאמור מחייבת להישאל ביחס לכל מרכיבי ראש השנה, החל מהשאלה האם עדיף לצום ולהתענות כפי שהיו כאלה שנהגו במשך הדורות, או איכלו מעדנים ושתו ממתקים כי קדוש שם לאדוננו, האם מוקד השופר במלכות שבו, בשופר מלכותי בחצוצות וכל שופר הריעו לפני המלך השם, או בשופר של הזיכרון שהתפילה, וכן כמובן ביחס לתפילה. ובכן, בעניין זה, עולם הפייטנות על מבנה, על המבנים המורכבים המשוכלים שלו, מתאים מאוד, כשמעתי קודם, כשבח, כנתינת דבר של גדלות ומלכות לקדוש ברוך הוא, ומתאים פחות לביטוי האישי. ממילא הבא בראש השנה לשבח ולומר ולפאר, יוכל לעשות שימוש מרובה וטוב בפיוטים. מתוך הנחה שתורת שיר מורכבת עדיפה על פני תורת שיר פשוטה לשבח ולרומם. לעומת זאת, הבא להתחנן, הבא לזעוק שצריך לדרוע גזירה, הבא לומר, נקודת מדם הדרך השפוך, עשה מנחה אלו למעננו, לא יכול להשתמש בעולם פיוט. הוא זקוק לתפילות הקבע, 18, להבינו מלכנו שתוקם בזמן התנאים, ודומיו, כפי שבעזר מאיר, תפילות שלמה וכדומה, מנווטים דרך של תפילה על בקשות וצרות. שלמה המלך, עיקר תפילתו, יהיה לבעיות, איש ניגל לבבו, דבר כי יהיה בארץ, אב כי יהיה בארץ, וכדומה, ולשם כך, בוודאי שעדיף התפילה האישית, והשפה הפשוטה. המעבר מעולם שבו הפיוט תופס את מרכז הבמה, לעולם שבו התפילה בלחש, ותפילות הקבע, תופסים את מרכז הבמה, מצא שהוא מעבר, לא רק ממשהו פורמלי וטקסי לסובייקטיבי, אלא גם מציין איזשהו העצמה של פן התחנונים והתפילה והבקשה לעומת פן מלכות. אז כמובן ניתן באופן סובייקטיבי בלי פשוטה לרומם ולפאר, אך נדמה שחלק מהסייט הוא גם לכיוון הזה של התחינה והבקשה. ואכן, מעניין לציין שרוב הפיוטים הנאמרים על ידינו, רובם ככולם, אם לא כולם ממש, סובבים מסביב לקדושה. הם באופן בסיסי פיוטי קדושה, זאת אומרת, אותו אלמנט בתפילה, שיותר מכל אחד אחר איננו קשור לצורכי האדם, אלא לרומם ולפאר הקדוש ברוך הוא. הקדושה נועדה לקדש את שמו, והתגדלתי והתקדישתי, לא האדם מוצחה במוקד הקדושה, אלא בצורה מובהקת הקדוש ברוך הוא. ממילא לקדושה, תפילת הפיוט מתאימה ביותר. אך לא לקדושה, אלא לתפילה המשתפחת, הפיוטים פחות מתאימים. מילא, אנחנו שימרנו את רובם הקדוש של הפיוטים, לאותם קטעים בתפילה שכן נדעו לשבח ולרומם. מכאן היו בקיצור לקראת הסיום על כך ששאלה זו, דהיינו, האם נתמקד יותר בתחינה או בבקשה או בהמלכת הקדוש ברוך הוא, עובר כחוט השני גם ביחס גם בנוגע לתפילות אחרות בראש השנה. פשוט הללו בעיקר מסביב תפילת המוסף, נדון בלי נדר בפעם הבאה.